וכאן כמובן נחלק את השיעורים, זה לא כל כך ייכנס לתוך שני שיעורים, אולי שלושה, ובעצם לשני נושאים. נושא אחד, נושא פנימי. היום, איך להבין כל דיון כבר, היישומים, המבנה, ההיגיון. ואם ירצה השם, בשיעור הבא, או בשיעור וחצי, נשווה כל דיון כבר לכל הבני דודים של כל דיון כבר. מה בני דודים של כל דיון כבר? איזה פתרונות אחרים יש בקטלוג ההלכתית? מה? יחלוקו, שירת הדינה, המוצמי חבר לפריה, יחלוקו עם שבוע, מה? אמונה אחת שיבוא אליהו, כל הקשר בין הסוגיה שלנו לבין בב מציע. וזה בעצם עיקר התייחסות של הגמרא. היום כמובן נתחיל פנימי, בדומסטיות, כן, מה קורה בתוך עולם הפנימי של כל דיון גבר, ואחר כך ננסה להשוות בין כל דיון גבר ובין בני דודים, ונבדוק את הגנטיקה של כל דיון גבר לפי המשוואה הזאת והפער הזה בין כל דיון גבר. אוקיי? אז היום נתחיל כמובן בראייה פנימית של כל דיון גבר, מה הגדר של ההלכה ומה היישום של ההלכה. מה המצב של כל דיון גבר? סוג של מבוי סתום. כשאין כלים אחרים לפסוק, אפילו הכלי הכי מינימליסטי. מה הכלי הכי מינימליסטי בהלכה? כשאין עדים ואין מיגו ואין רו ואין חזקה, מה הכלי הכי בסיסי? המוציא מחברו עליו הראיה. אם זה מטלטלין, אז מדובר במוחזקות פיזית. אם זה בקרקע, אז יש שתי אופציות. מרקמה או חזקת שלוש שנים. אבל הבייסליין הזה, הרובד הבסיסי לא קיים. מדובר בקרקע שאין לאף אחד עליו תביעה, מדובר באונייה, הוא ארבע, שעומד באגם. אז כל הכלים שלנו, אפילו הכלים הכי בסיסיים של המוציא מחבר עליו הראיה, או מרקמה, או חזקת שלוש שנים, הכלים האלה לא קיימים. ואז הפתרון, לפחות אצלנו, יש עוד פתרונות של יחלוקו, של שוטת דיינה ושל ימונך, אבל הפתרון של הגמר בהו ארבע, זה הכל דיילים כבר. אז כמובן הבנה הפשוטה, זה גם כן משמע מלשון, שכל דיון גבר זה סוג של, תשתמי את המשפט, לפי הבנה הפשוטה, איך נבין כל דיון גבר? הסתלקות. בית דין, מסתלקים, מתנתקים מפסק. הנה הגענו לסוף הדרך, אין כלים, אפילו הכלים הכי בסיסיים, מה נוכל לעשות? יש מגבלות, אנחנו חיים בעולם שבור, בעולם לא מושלם, אז לא נוכל לפסוק, כי כל הכללים, כל הנהלים, לא קיימים, אז כל דיון גבר, כמובן הביטוי גבר, ככה יש איזה צליל של הג'ונגל, כן? זה קצת פחות אהוב לנו, אבל גבר הוא לבריות, שאנחנו נוסגים, אנחנו נוטשים, כי אין לנו כלים, אין לנו כלים, איך נפסוק? אז כל דיון גבר זה סוג של התנתקות, וסוג של הסתייגות, נקרא לזה סילוק. כמובן יש חידוש, מה החידוש? לפי הבנה הזאת, מה החידוש פה? החידוש המטה, מערכתית.
שמותר לבית דין להסתלק.
כן, שמותר לבית דין להסתלק. נגיד, אין לכם זכות להסתלק, אתם חייבים בכל זאת למצוא ולחפש ולפסוק, אולי שירת דינה, אבל ברגע שאיזה מקרה עולה ומוצג בפניך ונכנס לבית הדין, אתם חייבים לעשות משהו. בסדר, זה החידוש ונצטרך למדוד. מה מרחב החופשיות הזאת, מתי כן נוכל להתנתק, מתי לא נוכל, אבל ככה משתמע מהרבה הרבה רשמים. נתחיל עם הרשב"ם. מה הלשון הרשב"ם מדף ל"ה בדיומת חלחתם? שואל את הלשון? בואו נפתח את הרשב"ם ב-ל"ה. כן, שוב פעם, זה רשב"ם מובלע, זה משפט מובלע בתוך דיון ארוך על ההבדל בין כל דיון גבר לבין יחלוקו. אבל ברשב"ם מדף ל"ה, דיבור מתחיל חתם. 13 שורות בתוך הרשב"ם, תחילת השורה, הלקח אין בית הדין נזקקים להם לדון דין. אין בית הדין נזקקים להם. זה חוץ בית דיני, זה לא קשור לבית דין, אנחנו לא זקוקים, אנחנו לא מתחברים, אנחנו נוטשים את התיק הזה כי אין לנו כלים. אין בית הדין נזקקים להם לדון. משורת הרמב״ם, מה הביטוי הכי חשוב, הכי חזק ברמב״ם? תדבב דלת, טוען וניתן. שיכול לחפש את הביטוי החשוב? מה? יפה. מניחין אותה בידיהם. זה פחות חזק מהרשב"ם, אבל הביטוי המעניין, מניחים. יש איזו הנחה והרפאיה, ואנחנו נותנים להם להחליט. אנחנו, זה, אין כאן חותמת של בית הדין, אין כאן פסק של בית הדין, יש כאן יציאה ונטישה והשתחררות, ואני מניחים להם לתקה. זאת הבנה פשוטה. כמובן, ידוע, אני לא חושב שזה כל כך נכון, נבדוק את זה היום, ידוע להגיד בשם ראשון אחר, הבנה אחרת. באיזה ראשון אני מתכוון? לרש. הרבה הרבה אנשים חושבים שהרש חושב שזה לא סילוק. נראה שיש כמה נקודות בראש, אבל יש כמה נקודות אחרות, וגם איזה תשובת הרש שהולך בכיוון אחר. אז בואו נפתח את הראש קודם את סימן חפת, כי כאן יש לנו את המזל, יש לנו את הפירושים האלו בראשונים. לא צריכים לחפש את זה דווקא בכל מיני דיוקים, מושגים האלו קיימים בראשון. אז בראש, בחף בית, איזה מילים, מאיזה מילים משמע שמדובר לא בסילוק, אלא בסוג של פסק, בכל זאת בית דין פוסקים? כן. היי, כל דאלן גבר, דינהו. לא סילוק, תשווה את הראש לרשבם ולרמבם. לפי הרשבם, אין בית דין נזקקים להם, לפי הרמבם מניחים, לפי הראש, דינהו. איזה מרכיבים או איזה רכיבים אחרים יש ברש שמשקפים שמדובר בסוג של פסק? מה? לא שומע. בסדר, זה תקנת חכמים בכל מקרה, כנראה אין מקור דאורייתא. אוקיי, נגיע לכך. כן, סמכו. יש היגיון. תחשב, מה זה כל יום גבר? אני יוצא ואני מתנתק ואני נותן להם להחליט בדרך שלהם. אבל הרש מחפש איזה היגיון דיני ומשפטי. למה אני סומך על כל דיאלם גבר? אלא חכמים בסוף הרש. חכמים פסקו כל דיאלם בפעם הזאת גבר. וסמכו על זה, וכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות, ועוד מי שהדין עמו ימסר נפשו להמית שלו בידה. מה ההיגיון של כל דיאלם גבר? זה משפט שלמה, חכמת שלמה. למה יש היגיון, למה יש הסתברות שהבעל אמיתי יזכה? יש שתי סיבות. מה עם שתי הסיבות בראש? מה? לא, אם הוא קרוב להביא ראיות, לא עניין של זמן, אלא כנראה שלבעל אמיתי יש יותר ראיות אפשריות. אנחנו סומכים שיש בעל אמיתי, בין ראובן ושמעון שהם מתווכחים על האונייה, יש בעל אמיתי ויש בעל מזויף, בעל שהוא לא אמיתי. כנראה שהבעל האמיתי יש לו יותר ראיות. כמובן, מדובר פה לא בראיות אמיתיות כמו עדים, ברוב וחזקה, כי אחרת זה לא כל דבר, אם מקבלים את העדים. מדובר פה בראיות, בוא נגיד, עדות של נשים, עדות של קטנים, עדות לא מושלמת, כן, עולם לא מושלם. מדובר פה לא בראיות אמיתיות יצוקות, אלא בראיות, חצי ראיות כאלו, שהן לא מתאימות לתיק משפטי קלאסי, ובכל זאת, מי שהביא אותם ראיות יזכה בדין, אותם ראיות חלקיות. אז לבעל אמיתי יש ראיות חלקיות קרוב, ומה עוד? לא רק שיש לו יותר ראיות, גם ימסור את נפשו, גם ישתדל יותר וישקיע יותר. יש גם, יש שתי סיבות. יש שתי סיבות לסמוך על כל דיום גבר. כי הבעל אמיתי יש לו, הוא יכול להשיג ראיות וגם יתמסר יותר לחפש את הראיות, והראש גם מכניס משהו שהבעל לא אמיתי יוותר קצת, כי הוא יודע שלא יזכה לטווח ארוך, כי השני כן גם יביא ראיות. אז זאת אומרת, מה שמעניין בראש, זה קודם כל הביטוי דינהו, ונקודה השנייה, הראש מנסה להסביר כל דיאלם גבר כמנגנון עובדתי, כמנגנון אמפירי, ולא סתם איזה בחירה שרירותי. אוקיי? כמובן, הבעיה בראש זה כפולה. קודם כל, בתשובה כמעט ברור שזה לא פסק, וגם בדברי רש עצמו משמע שזה לא פסק. אבל קודם כל נתחיל עם התשובה שהוספתי היום, למי שאין כדאי לסתכל על המקורות ששלחתי. בתשובת הרש, כפל עין זין, מביא בשם מורו, רבינו שלמה הלוי. אז יתכן לומר שזה לא הרש עצמו, זה רק מורו, אבל לשון כאן מאוד מאוד ברור. יפה כתבת על הדין, נתחיל עם השורה השנייה ונחזור לשאר הראש אחר כך. הדפסקינן כל דיאלם גבר לאו דינהו. זה לא הלכה. דמצי למאמר בית דין פסקו לי כל דיאלם גבר וגברה ידי וזכיתי מכוח בית דין. אלא מחמת שאין ביתין יכולים לברר שמיהו, ואין שום אחד מהם מוחזק, אמרו חזל, כל דיום גבר. וסמכו חכמים על זה כי אותו שהממון שלו יסין אשר בכפו ללחים שלו יגזל אחר ממונו, והמשקר לא תרח כולהי, וגם יראה שמיים ימצא הלעידים לאחר זמן שהוא שלו. וכיוון דלב דינהו, מצאי לחמי משתף עלי. הלא כך, שורה שלישית לקראת הסוף, נסתלקו חכמים מן הדין. ואמרו, כל דיום גבר. יש כאן שלושה פעמים שהרש טוען בתשובה כאן, זה לא נחשב דין. כן, שורה שנייה, הלת פסקין הכל דיום גבר, לב דינהו, כן, ופעם שנייה, כיוון דלב דינהו, הלכך נסתלקו חכמים מן הדין, השלוש פעמים הרש בתשובה אומר שזה לא נחשב דין, דבר שקצת נוגד את מה שראינו ברש עצמו. אז קודם כל יש לפקפק אם הרש בעצם התכוון לומר שזה דין. הנקודה השנייה ברש עצמו, הזכרת את זה לפני כן, סחי. אחד מהנפקימין, ובאמת שנבדוק את הנפקימין הזאת, האם כל יום כבר זה פסק, או נטישת הפסק וסילוק מהפסק, מה הנפקימין שהזכרת את סחי?
פעם אחת
ולא הייתה. יש כאן זכות, אולי הזכרת את זה, יש כאן אפשרות של תפיסה שנייה. בואו נגיד יש ויכוח בין ראובן ושמעון, וראובן זוכה מדין כל יום גבר, אם שמעון יכול לחזור ולתפוס ממנו. יש תפיסה שנייה למי שהפסיד בסבב ראשון, בסיבוב ראשון, דין כל יום גבר. אז הייתי אומר, אם זה סילוק, אז ברור שיש, או לפחות ייתכן, עוד סבב ועוד תפיסה. אם זה פסק, אז בדרך כלל פוסקים שאתה כבר קוראים, הם מוציאים ידו. אם אני זוכה מכוח בית דין, מדין כל יום מוציא מחבר עליו הראיה, אז מי שהפסיד לא יכול לתפוס. אז אם כל יום גבר זה סוג של פסק, אז אין סיכוי, או סיכויים לתפיסה שנייה מאוד נמוכים. ובכל זאת, כשהרש עצמו מסביר למה אין תפיסה שנייה, איך הוא מסביר? למה הרש טוען שאין תפיסה שנייה?
זה לא סביר שכל הזמן...
כן, לא סביר שכל הזמן תהיה מריבה וכאוס. איזה שיקול סוציולוגית. מה זה שכל הזמן תהיו תפיסות ומריבות ומתקפות? לשון הרש, זה לא מסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת. היום יגבר זה, ומחר חברו. אלא חכמים פסקו כל יום גבר פעם הזאת וסמכו. למה הרש חייב להכניס סיבה חיצונית למנוע תפיסה שנייה? למה הרש לא אומר... זהו, פסקנו מכוח כל דיום גבר, תקשיבו לשון, כל דיום גבר זה לא נסיגה וסילוק, זה סוג של בירור וסוג של פסק. ביררנו שזה של ראובן, כי אנחנו סומכים שראובן הוא הבעל אמיתי, כי הוא התמסר והוא השקיע והוא השתדל. פסקנו שהחבת שייך לראובן, שהענייה שייכת לראובן, ואז אין לשמעון כוח לתפוס, כמו שאין לשמעון כוח תפיסה, אם היינו פוסקים לטובת ראובן, מכוח המוצאים מחבר על הבריה, מכוח מרקמה. למה רש מכניס כאן הצטדקות וסיבה, למה תפיסה שנייה לא עוזרת ולא מועילה? אז הרש כאן מאוד מאוד מעורב. יש כל מיני נתונים שמתאים אותנו לכיוון של פסק וברור. יש את הקטע הזה ברש שהוא מסביר למה אין תפיסה שנייה מסיבה סוציולוגית, לא מסיבה פנימית הגיונית. וגם הרש עצמו בתשובה כנראה נוטה לכיוון אחר. אז אני לא משוכנע מה באמת סבר הרש, אבל ברור שהגישה הזאת והשיטה הזאת, באמת השם נוכיח, קיימת. ואז, לפני שאני אענה על השאלה, בנינו את השאלה המפסית. האם כל דיום גבר הוא סילוק, או כל דיום גבר זה סוג של ביאור ושל פסק? באמת השם היום נעסוק בארבע נפקמינות פנימיות, ומחר נשתה כל דיום גבר לשאר פתרונות. כן, תני.
לדבר הקושיה השנייה, אז הראש לא מביא את זה כנימוק כשיקול של חכמים, מביא את זה כשיקול פרשני. הוא אומר, לא, אני לא חושב שהגיוני שפוסקים
זה לא שיקול משני, זה שיקול תרומי אפילו. למה יש אפשרות לסמוך על כוח ברור כל כך חלש, כי המערכת לא נותנת.
אני גם לא חושב שצריך להגיד ככה. אני אפשר להגיד שהראש אומר, אני ברור לי שמה שכתוב בגמרא זה תפיסה חד פעמית ולא תפיסה חוזרת. למה ברור לי? כי לא סביר שחכמים יתקנו תקנה שהתוצאה שלה זה שאנשים יריבו כל הזמן. לכן אני מחפש הסבר למה זו תפיסה חד פעמית. כנראה כי חכמים...
זה לא הסיבה שאין תפיסה שנייה, זה איזה ציון דרך לראש. אוקיי, ברור, כן.
זה לא הבדל בין שני התירוצים שהראש מביא. בהתחלה הוא אומר, זה לא מסתבר שתנו חמישי כל ימים במריבה, וסמכו על זה שכל מי שעדין עמו יקרו לבירה היום. ועוד, מי שעדין עמו ימסור לשאלה, מי שלא עובד
לידו. אתה מכניס מילה, ועוד, אוקיי. אתה רואה שבראש יש שני כיוונים, יש שני מסלולים בראש. אוקיי, אני לא יודע. כל העולם חושבים שהראש סובר שזה בירור, קודם כל יש את התשובה, וגם יש את הסיבוך פה בראש, למה הוא מצדיק חוסר תפיסה שנייה, כשצריך להגיד שפסחנו וזהו, נגמר הסיפור. אז אני לא יודע מה הראש סבר, אבל ברור שיש כאן שני מסלולים, ובאמת השם ננסה לבדוק את שני מסלולים, וגם לחפש את זה אולי במראים בראשונים אחרים. כן, איתה.
אם מדובר על הסתלקות, איזה סמכות יש לחכמים לתקן שזה רק סבב אחד?
הפקר בטן הפקר. תמיד יש להם כוח בעניינים כספיים, יש להם כוח.
כמו שמסתלקים במקרה הזה?
כן, כן, מסתלקים, ואחר כך, כן, אני שומע את הבעיה, את הקושי, אבל כדי לשמור על הסדר, חכמים מסתלקים. אוקיי? כמובן, לפני שנתקדם מהסוגיה, אם נגיד שכל דיון גבר זה סוג של בירור ושל פסק, מה החידוש? אם זה סילוק, החידוש הוא עצם יכולת של הבית דין להסתלק. אם זה בירור ופסק, מה החידוש? שיש מה? תגיד את זה בצורה יותר משפטית, שאפשר לפסוק על פי... כן, לא חוסר, לא חוסר, זה קטגוריה אחרת. אין עדות פה. יש הערכה פסיכולוגית של העולם. אני מעריך את העולם, כאילו בדרך כלל מה זה פסק, אני מקבל עדות. יש סוגים שונים של עדות. יש עדות, יש שטר, יש אנהנסדי, יש הוכחה מפר בין הטענות, בורי ושמע. כאן אין עדות, אני רק מעריך התנהגות אנושית. שמן הסתם הבעלים יתמסרו הרבה יותר, ומי שמתמסר מוכיח שהוא הבעל, זה סוג של שלמה. למה זה דומה? מתי בית דין פוסקים לא פי עדות, אלא פי הערכת מצב פסיכולוגי? מה זה נשמע? זה סוג כמו? מה? אני לא שומע מה?
לפי אחד האמנות בשוד הדדיינה,
זה רק? כן, נגיע לשוד הדדיינה, אבל מיגה. זה בעצם גובר לעולם של מיגה. כמובן, מיגה זה יותר חזק ויותר משכנע, אבל השאלה אם יש כוח לחכמים לפסוק על פי הערכות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, בלי שקיבלו שום מידע. הייתי אולי חולק ואומר, התפקיד של בית הדין זה לצבור אינפורמציה ולצבור הוכחות. יש הוכחות יותר חזקות ופחות, אבל התפקיד של בית דין זה לא פסיכולוגיה, ולא לנתח נורמות אנושיות. אז החידוש פה, זה חידוש עוד יותר ממיגו, שיש כוח ביד חכמים, ביד בית הדין, זה לא חכמים, ביד בית הדין, לפסוק על פי ההערכה הזאת שהבעלים האמיתיים, הבעל האמיתי יתמסר יותר ויביא ראיות יותר, כן.
אני חושב שזה קצת שונה, בית דין פוסקים את טובת הבעלים, אבל עדיין לא יודעים מי הוא.
כן, אז זה חידוש, לדעתי זה חידוש יותר קיצוני, שאפשר לתת פסק פתוח. אני פוסק לטובת בעל, ואתם תשלימו, תחליטו מי הבעל. אז לדעתי, קפיצה יותר קיצונית. פסק בלי כתובת. אוקיי, יפה. אז היום, אם ירצה שם, נבדוק ארבע נתונים. נתון ראשון, הוא אולי הכי מרתק והכי מעניין, מה המצב אחרי כל יום גבר? אחרי שפסחנו כל יום גבר, ורובין גובר, מה המצב? וכמובן נחלק את הדיון הזה לארבע, אבל הנפקמין הכלית, מה המצב אחרי שפסחנו כל יום גבר, מה קורה יום אחרי? מה קורה למחרת פסיקת או אמירת כל יום גבר? הם מתייחסים לאמירה הזאת כסוג של פסק בית דין, או מתייחסים לסוג של הפקרות ומישהו זכה. הנתון השני, או הנפקמין השנייה, היא הכיף. מתי שייך כל דיון גבר? כל דיון גבר כבירור כנראה יהיה יותר מצומצם, רק למצבים שאפשר לברר. מצבים שאי אפשר לברר, אולי כל דיון גבר כבירור לא שייך ולא רלוונטי. זה הנתון השני, נפקמינה השנייה. נפקמינה השלישית היא מאוד מאוד צרה, אבל גם מעניינת, ודיברנו על זה כבר. אם אפשר להפעיל כל דיון גבר באווירה שלא סובלת הוכחות וביאורים, ואומר תרי ותרי. אם אפשר במקום תרי ותרי, להגיד כל דיון כבר. וזה אולי כמובן זה לך לטובתו. אם כל דיון כבר זה סוג של בירור, אולי קשה להפעיל אותה בתרי ותרי, כי אמרנו שתרי ותרי הוא מצב סתום ומצב פקוק, ואי אפשר להפעיל בירורים. אבל אם כל דיון כבר זאת נטישה, אז אולי זאת הדרך הכי אסטרטגית והכי טובה לפתור מצב של תרי ותרי. זה שוב פעם נפקא מינה צרה, אבל מאוד מאוד חדה. והשאלה הרביעית, אולי נגיע לכך היום, אולי נתחיל היום, האם אפשר לנהל כל דיאלון גבר יותר פעילה? כי כל דיאלון גבר בעצם, אני מניח, אני לא נוגע. מה לגבי מצב שכבר תפסנו, אם אפשר להחזיר את החפץ למצב של כל דיאלון גבר? כל דיאלון גבר זה בעצם אני מניח, אני מרפא, אני לא מתייחס. ומה מחפץ כרגע תחת שליטתי ותחת השכחתי ותחת הפיקוח שלי? אם אפשר להגיד, בסדר, אני מנהל כאן תרגיל של כל דיון גבר. אוקיי? אז אלו הם ארבע נפקמינות של היום, המפה של היום, וכמובן, הנפקמינה הראשונה היא מאוד מאוד מגוונת, אז בואו ניכנס לנפקמינה הראשונה. אז כבר הזכרנו נפקמינה אחת לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, מה המצב אחרי כל דיון גבר? אז כאן נדבר על ארבע נושאים, בית גימול ודלת. מה השאלה הראשונה שאלינו? תפיסה שנייה. כן, זה בעצם מה שראינו בראש. אז אם נמצא ראשון שיגיד שיש תפיסה שנייה, תקשיבו היטב, אם נמצא ראשון שמאפשר תפיסה שנייה, אז כנראה שאותו ראשון, לפי הפשטות, יגיד שכל דיון גבר זאת לא פסק. אם זה פסק, אז מי שבאמת מתיר תפיסה שנייה, ראובן גבר, סבב ראשון. אחר כך שמעון רוצה לתפוס מראובן, אם יש ראשון שיתיר, ונראה היום שני ראשונים, נדבר היום על ראשון אחד, באמת השם בסוף השיר נגיע לראשון אחר, לא בסוף לא באמצע, אז נוכל אולי לשער שאותו ראשון רואה כל דיון גבר לא כפסק בית הדין, אלא כסוג של סילוק, והכל פתוח, והכל נזיל, והמאבק נמשך, ואתה תופס, ואני תופס. איזה ראשון אומר במפורש שתפיסה שנייה אחרי כל דיון גבר מצליחה? זה תוספות בבא מציעא. תוספות בבא מציעא זה תוספות מאוד מאוד מסובכת, אבל בעצם השאלה שמה, אם אדם יכול להקדיש חפץ העומד בספק. יש ממון המוטל בספק, והגמרא שוקלת את היכולת של תפיסה של אחד מבעלי דין, ובמקביל הגמרא שוקלת היכולת של אחד מבעלי דין להקדיש חפץ. יש חפץ המוטל בספק, ואחד מבעלי דין מקדיש את החפץ. איך זה משפיע על הספק? והגמרא מביאה את המקרה של מסוטה, של אותו בית המרחץ, שאחד תפס, ואיכשהו תוסס מחפש את החיבור בין השאלה של בית המרחץ לבין השאלה של הקדישה, אבל ברור בתוספות, לפי שני צדדי הספק בגמרא, שתפיסה שנייה עוזרת, ומכיוון שתפיסה שנייה עוזרת, כאן הפאנצ'ליין של התוספות, ומכיוון שתפיסה שנייה עוזרת, הם יש משמעות למעשה הקדש של אחד מבעלי הדין. אם יש ויכוח בין ראובן ושמעון, ואחד מקדיש, אם יש תוקף, ויש משמעות לאותה מעשה הקדש של אחד מבעלי הדין, מכיוון שהשני יכול לתפוס בחזרה את כל דיון גבר, אז אולי אין תוקף למעשה הקדש. מה זה שאני מקדיש חפץ שאתה יכול לתפוס ממני? אז אולי עצם יכולתך לתפוס בסיבוב השני, אולי מונע את יכולתי להקדיש את החפץ. זה בעצם הספק של הגמרא, אבל ברור שלפי התוספות לשני צדדים, התפיסה השנייה עוזרת. אז אפשר לומר שתוספות בבב מציע, דבב מן א', שמאפשרת תפיסה שנייה בכל דיון גבר, תופס, מבין, כמו הרשב"ם, כמו הרמב"ם, אם כך נבין את הרמב"ם, שכל דיון גבר לא נחשב פסק. ההפך הוא לא כל כך נכון. מי שמונע תפיסה שנייה, יכול למנוע משתי סיבות. או בגלל שזה סוג של פסק, ואחרי שבית דין פוסקים לטובת הגובר הראשון, אז אין יכולת לתפוס, כי זה כמו שזוכה בכל פסק אחר של בית דין, שהזולד לא יכול לתפוס. או אפשר לומר, כפי שהלינו בראש, שגם אם נגיד שכל דיון גבר זה סוג של סילוק ושל הסתלקות, בכל זאת לא רוצים כאוס, לא רוצים ריבות, לא רוצים לשאת הכל פתוח, מילא בית הדין חכמים קובעים, כל דיון גבר, אנחנו נסתלק איתי, אבל בכל זאת נסגור את הבסטה אחרי התפיסה הראשונה. אז מי שאוסר תפיסה שנייה זה לא חידוש. ואפשר להסביר את המניעה הזאת כל מיני סיבות. מי שמאפשר תפיסה שנייה כנראה מגדיר כל דיון גבר כחוסר פסק, דבר שמזמין עוד תפיסות ועוד מאבקים. אז הנפקא מינה הראשונה, אם יש תפיסה שנייה. זה כבר היינו בראש ועלינו. מה הנפקא מינה השנייה? מי שזוכה בכל דיולם גבר, האם המפסיד יכול לטבוע ממנו שבוע? בדרך כלל, מי שזוכה בבית הדין, הוא נפטר משבוע. יש שבוע תסית עם הניצחון שלו מאוד מאוד ודוד, כי לא הבאתי שום ראיות, אמרתי סתם לאדם. אבל בדרך כלל, מי שזוכה בבית הדין, הוא לא חייב שבוע. מי שזוכה מדין כל דיולם גבר, הוא בכל זאת צריך לקחת שבוע מול המפסיד. אז זה דבר שעולה באותה תשובת הרש. באותה תשובת הרש, המגמה היא שהזוכה חייב שבוע, כי הניצחון שלו הוא לא ניצחון של פסק, אלא ניצחון של חוסר פסק. חוסר פסק, ושל הסתגרות. בואו נקרא את התשובת הרש עוד פעם. הרש יוצא ברור מדבריו. יפה כתבת על הדין שנפסק כל דיולם גבר, וגברה יד האחד, ותפס, רובן זכה, שכנגדו יכול להשפיע או שבדין תפס. המפסיד, שמעון, יכול לטבוע שבכל זאת רובן, הגובר, הסוחה, ייקח שבוע. למה? הדפסקין כל דיולם גבר, לאו דינו, זה לא נשאר פסק. דמוצי למימר, שהזוכה יכול לומר, ביתן פסקו לי כל דיולם גבר, וגברה ידי, וזכיתי מכוח ביתן, ואין לי לשווה. הזוכה לא יכול להיפטר משבוע, אלא, מחמד שאין בית הדין יכולים לבר שום מיהו, נשים אחד מחזיק, כל יום גבר, סמכו חמים, זה לא פסק. וכיוון, שירה שלישית לקראת הסוף, וכיוון דלאב דינו, מצי אידך למימר, אשתב עלי דבדין תפסת, הלכך נסתלקו חכמים מן הדין, כל יום גבר, הלכך מצי אידך למימר, המפסיד אומר, אשתב דבדין תפסת. זאת אומרת, הכוח של המפסיד בכל זאת לגבות שבועה מהזוכה. דבר שמובע הלך למעשה בשולחן ערך, והייתי לכם במספר 5, שניים שחלוקים בדבר, אין שום אחד מוחזק, K4, כל דיולם גבר, עושה שתגבר יד התחילו שלו. שימו לב, מצד אחד יש תפיסה אחת, השולחן ערך מונע תפיסה שנייה, מצד שני הוא מאפשר שבועה. וצריך להישבע שהוא שלו. אז לפי הקלקולוס שלנו וחשבון שלנו, אם המפסיד יכול לטבוע שבוע, אז כנראה שזה לא פסק. ובכל זאת, על אף שזה לא פסק, מאפשרים רק תפיסה אחת ולא שתי תפיסות. זה מה שאמרתי לכם, מי שמונע שתי תפיסות, לא בהכרח סובר שזה פסק, אולי סובר שזה לא פסק, ובכל זאת מונעים כאוס ומריבות, דבר שאולי מסביר את הגישה של השולחן ערך. מצד אחד המפסיד תובע שבוע, מצד שני, אין תפיסות נוספות. כן, זה.
אם אפשר להגיד שזה פסק,
זה ברור
לא כל כך חזק כמו חזקת
מעמוד. כן, זה אפשר.
חזקת
מעמוד מחייבת,
למרות שיש
חזקת מעמוד. כן, כן. זה קצת נכנס לשבועת הסעד. אם התקנה של שבועת הסעד, זה כל ניצחון חלש או רק בדין לאדם? אתה מניח שאפשר להרחיב שזה סוג של שבועת הסעד. לא, לא. טוב, ההנחה שלך שהשבועה כאן, בשולחן ערוך הוא רואה ששבועת הסעד. זה לא ברור. אולי זה שבועה נוספת לדין כל דיולם גבר, אבל שבועה אחרת, כמו שמציע, מציע שבועה אחרת שהיא לא חלק משבועת הסעד. הנחה שלך שזה הרחבה של שבועת הסעד.
גם מי שאומר שזה ברור, הוא לא חושב שזה ברור כמו הדין.
נכון.
אפילו אם זה ברור, אני יודע, אני יכול לדבר על תקנות שבועה חיצוני, שתעזור לברור קצת. אני גם יכול לדבר אפילו שזה ברור.
אבל בראש ברור שהמגמה היא אחרת. בראש, בתשובת הראש, למה נשבעים? בגלל שזה לא פסק. הלשון שלו מאוד חזק, שלוש ערבים. אתה רוצה להגיד שגם, זה מקורא עליי, כן? שגם אם זה, בוא נגיד ככה, מי שאינו תובע שבוע, ברור שזה סוג של בירור. כי אחרת, למה אין כוח?
אני חושב
שהמחייב בשבועת הסעד. כן, ואין שבועות בקטלוג לחייב אותה. נכון. נכון, מצוין. אוקיי, נפקא מינה השלישית, כן, אתה.
אני בשאלה אם בדין זה, אם המטרה של בדין זה לברך את האמת או להשכין שלום?
ייתכן, זה ניתוח כללי, מדה ניתוח. למה אני מגדיר כל דיון כבר כפסק או לא פסק? מה התפקיד של בדין? אני מניח להם אופציה להסתלק כדי לשמור לשלום, או אני אומר, אתם חייבים להגיע עד הרזולוציה הכי הכי נמוכה ולפסוק כל הזמן. אתה מלא את ההיגיון, אתה אומר הפוך. כן, אוקיי. בגלל שזה מדע, אפשר למשוך בשני הכיוונים. תמיד ככל שאתה נהיה יותר מופשט, אפשר לשנות איזה רכיב אחד ותא אחד ולהגיע למסקנה הפוכה. אוקיי, שאלה שלישית. מה המצב, והם מחזירים כל דיאלם גבר. אדם זכה בכל דיאלם גבר, ואחר כך התפתח מצב חדש והוכחות חדשים. האם עוקרים את המסקנה של כל דיאלם גבר? אז ברור שהם יבואו עדים, ברור שנעקור את הכל דיאלם גבר. מובן גבר ושמעון הביא עדים, אז כשהביאו עדים, אז כל מה שהתרחש וכל מה שהתבצע לפני כן, פסול ולא קיים. אבל מה אם יש שינוי בהחלטה, בלי שהשינוי נחשב לעדות? מה אם שינינו כיוון, אם נעקור מה שפסקנו בעבר? אז השאלה הזאת עולה בדברי הגמרא בדף למד ג', גמרא שלא ראינו, אני חושב שנחזור לגמרא, ובואו לפחות ניפגש עם הגמרא כדי לראות לפחות את הגישה של הרשב"ם. אז בדף למד ג' למן א' מדובר על ויכוח בין רבידי לבין עוד קרוב פוטנציאלי, לא ברור אם הוא קרוב או לא, קרבי דרבידי, בואו נעשה גמרא קלה, קרבי דרבידי ברב בן שכיב. אז קרוב של רבידי מת, וישיר דקל. רבידי בר אבן אמר, ענה קריב נטווה. אני היותר קרוב ואני חייב לרשת. אני הישה שלי. והוא גבר אמר, ענה קריב נטווה. יש ויכוח בין שניהם. וכנראה, מה שגמר לא מביאה, והשני, האחר, תפס את הדקל. מדין כל דיום גבר. אוקיי? יש הנחה שיש כאן כל דיום גבר, נבדוק את זה במשך, אבל יש כאן דקל, לא ברור של מי הדקל, אין מרקמה, מרקמה מת, אין חזקת שלוש שנים. אז יש ויכוח בין רבידי לבין אדם אחר, מי הקרוב יותר, אדם אחר תפס את הדקל. מה קרה בסוף? לסוף, עודי לידי הוא קרב תווה. בסוף, האחר הודה שבאמת רבידי הוא הקרוב, והחזירו את הדקל לרבידי. אוקיי? שלב ראשון, ויכוח. שלב שני, האחר תפס, מדין כל דיאלם גבר. שלב שלישי, הוא הודה, והחזירו את האילן, את הדקל, לרבידי. עכשיו רבידי גם ביקש פיצוי כספי על כל הפירות שאותו קרוב אכל כל השנים עד שהוא הודע. אז אמר לי, להדר לי פרי דאכל מהו יום עד השתה. אמר, זהו שאומרים עליו אדם גדול רבידי, אתה חושב שמגיע לך פירות? לא מגיע לך פירות. ולא ברור מהגמרא, למה לא מגיע לרבידי אותם פירות שאכל אותו אדם שלא בצדק כל השנים? לא ברור. אז הרשב"ם משלים לנו את האינפורמציה החסרה. שבם טוען, כן, דיבור המתחיל ההי, יש ברשבם שני חידושים. חידוש אחד, שאותה הודעה של אדם הזה לא נחשב לעדות. זה כמובן מחלוקת ידועה, הזכרנו את זה פעם, אם הודעת בדין נחשבת כבירור, הודעת בדין נחשבת כהתחייבות, כוויתור. אז ההנחה הראשונה כאן, כשהאדם הזה, המועמד השני, הודע, אין לנו עדות שהדקל שייך לרבידי, יש רק ויתור. הוא ויתר, ועכשיו האילן, הדקל חוזר לרבידי. מכיוון שאין עדות שהאילן הוא של רבידי, יש רק ויתור, והאדם האחר זכה בפירות לאותם שנים, באיזה דרך הוא זכה בפירות? מדין כל דיאלם גבר. אז מכיוון שאדם אכל פירות מדין כל דיאלם גבר, ולא הגענו לעדות סותרת, אותם פירות שהוא אכל, הוא לא חייב לשלם. סתכלו על הידיים שלי. מכיוון שהוא אכל פירות כל השנים מדין כל דיאלם גבר, ולא הגיעו עדות סותרת, הוא פטור מלשלם על אותם פירות. אם היו מגיעים עדים לסתור את התפיסה של אותו קרוב, הוא היה חייב לשלם על אותו פירות. מכיוון שלא באו עדים, הוא תפס פירות מדין כל דיאלם גבר. ביטלנו את הפסק, ביטלנו את כל דיאלם גבר, והעברנו את האילן רבידי. מכיוון שהביטול היא רק מכוח הודעת בלדין, הוא פטור מלשלם על אותם פירות. תסתכל ברשב"ם, ההי, ההודעה אז פיו שמודה עכשיו שאתה קרוב יותר, והאיו דאמר הרשתה ענה קריב נטווה, עד עכשיו האדם האחר חשב והוא טען שהוא יותר קרוב, ואכל פירות בדין כל דיאלם גבר, והוא אכל מדין כל דיאלם גבר, למרות שעכשיו הוא הודע ושינינו את הפסק לגבי הדקל, הוא פטור מלשלם על אותם פירות, ורבידי, מה פתאום שאתה אדם גדול, שאתה לא יודע את ההלכה הזאת. איך הפני שלמה מסביר את המסקנה של הרשב"ם? קודם כל, כמובן, צריכים להבין שהודעת בדין זה לא עדות, זה סתם ויתור ומתנה, כי אם זה עדות, עדות סותרת את הכל. אבל החידוש ברשב"ם לפחות, שכל דיום כבר זה פסק ובירור. אם זה לא פסק ובירור, אז מה פתאום? אכלת שלא בצדק. אז איך אנחנו מאשרים למפרע האכילה הזאת? אכלת כל אותם שנים, כי זה לא... לא פסקנו שום דבר, לא ידענו שום דבר, פשוט הנחנו את זה. אבל עכשיו אולי נתקן ונעדכן מה שהנחנו והסתלקנו בעבר. קודם כל, את הפני שלמה, כמובן אפשר לחלוק, אבל לפחות רואים את ההיגיון שלו. זה אומר, מה הסברה? אוקיי. ולהסביר שיטת הרשב"ם, זה רק הרשב"ם, יש דרכים אחרות להבין את הסוגיה. להסביר שיטת הרשב"ם, נראה לו אני ידעתי, תסביר לי כמו שכתב הרש, הוא משייך את הרשב"ם הגישה המפורסמת של הראש לפחות בפסקים. תדין את הכל דיום גבר, מי שגבר בפעם ראשון שווה נשני, חזל סמכו, ונלמוד מזה, אחרי הסוגריים, כי דינה בכל דיום גבר, הווה דינה ממש, דין ממש. בכל זמן שכנגדו אינו מביא עדים, הווה כאילו זה שגבר ידו, הביא עדים שהוא שלו, מילים עוצמתיות. שהכל דיום גבר זה לא רק בירור, זה סוג של עדות. כמובן, אני לא מתכוון את זה ממש, אבל זה סוג של בירור. לפי זה, גם בעובדה דידן של קרבי דרבידי, כל זמן שהי גבר לא עודי, והחזיק בדקל, כל השנים שאותו קרוב זכה בדקל, בתורת כל דיום גבר, החזיק בו מדין גמור, כאילו היו כאן עדים שהיו קרוב יותר. ולא היה חרבידי להוציא מידו, כי הם עדים שיותר קרוב, אז למרות שרבידי מקבל את הדקל בחזרה, הוא לא מקבל פיצוי על הפירות. אז כך מסביר הפני שלמה את שיטת הרשב"ם, שבעצם יש השלכות קבועות לדין כל דיום גבר, אפילו אם בסוף נעקור את הכל דיום גבר. פסקנו או הגענו למצב של כל דיום גבר, הקרוב הזה זכה כמה שנים לדקל וגם אכל פירות, למרות שבסופו של דבר מוצאים את הדקל מידיו ומעבירים לרבידי, אותם פירות שהוא אכל בחסות כל דיום גבר, הוא לא חייב לשלם להם, כי הוא אכל פירות מדין. לא אכל פירות סתם כתפיסה בריונית, הוא אכל פירות מדין כל דיום גבר, וכל דיום גבר נחשב דין, ואז הוא פטור מלשלם. אוקיי, מי לא מסכים עם פני שלמה ולמה? אוקיי, מי רוצה להתחיל?
אם באמת חושבים שהודעת בדין היא לא עדות, וזה רק סוג של מתנה, ויתור, אז זה לא משנה מכוח מה הוא אכל את הפירות. כאילו, זה באמת היה שלו בשנתיים האחרונות, לא משנה מאיזה סיבה.
זה ההנחה שהיא
המחויבת. כן, זאת אומרת, אני לא חייב להכריע מה זה כל דיום גבר. ברגע, אני זקוק לחידוש של הודעת בדין שהיא לא ברור, ברגע שאני מקבל את החידוש הזה, הוא גם סבישן, הוא גם מספיק.
ואם לא מקבלים, אז גם...
כן, זה לא היה מספיק. אז זה מספיק וגם נחוץ וגם מספיק, כן.
אני אעשה קצת לסנגר עליו. זה שבהתחייבות, זה לא אומר שאני יכול להביא... אני לא קובע את סכום הכסף. אני חייב להתקשר לזה שמשהו במציאות. להתקשר לזה שהדקל עובר בחזרה לרבידי, וכתוצאה מזה, גם הייתי מצפה שהפירות שאכלתי יעברו.
אבל
צריך
להניח משהו
קודם דבר
בשביל להגיד את מה
שאתה
אומר עכשיו.
כי אחרת אני צריך
לומר
שהכל חוזר
אליו. לא, בעצם השאלה פה, אם נגדיר הודעת בדין כהתחייבות ומסירה, מה באמת הכוונה? שאני מתנתק לגמרי מהנתונים, ואז אני יכול לבסס את החידוש גם בלי כל דבר, ובכל זאת, אני מתחייב לפי הנתונים, אז הייתי צריך לשלם, אלא אם כן כל דבר כבר זה סוג של פסק. זה בעצם הנחה של הפני שלמה. אוקיי, בואו נגיע לנפקא מינה רביעית, תוך הנפקא מינה הראשונה. אבל זאת אולי אני מתנצל, כי שיניתי קצת את הסדר. בואו נעבור לגמרא בבבא קמא, שזו גמרא מאוד מאוד חשובה, ואולי נצליח בסופו של דבר למצוא את השאלה הזאת, אם כל דיום גבר זה סוג של פסק, או כל דיום גבר זה סילוק באמוראים. זה בעצם ההישג, כן? לראות זה בראשונים, ואחרי שום את זה בראשונים, כנראה שזאת המחלוקת האמוראים, ונראה את זה גם בבבא בתרא. זה בעצם המגמה של כל לימוד למדני. לראות דברים בראשונים יותר ברורים, אחרי שרואים את הגדרים השונים, בגישות השונות, כנראה שזה המחלוקת האמוראים, שלא הייתי יודע, לולא שראיתי את זה בראשונים ובאחרונים. אז בואו נעבור לבבא קמא, דף קי"ז, למי שאין, אז אני אשלח לכם בוואטסאפ, כי כדאי לראות את הגמרא בפנים. אבל כדי לסכם, בואו נדבר על דברים שראינו במצב אחרי כל דיום דבר. נקודה ראשונה, תפיסה שנייה, שאלה שנייה, שבועה. שאלה שלישית, קרבי פרבידי ופיצוי על פירות מדין כל יום דבר. ונקודה רביעית זה שאלת הגמרא בבבא קמא. מה קורה בבבא קמא קופת זין? זה למטה, למי שיש כמה, מי שאין אני אשלח לכם. That's what I need. Above me, see it. Where is that? Baba Kama, Kofi Zai. I tell you, not in common a Kitsuai Derach, the Mifchanim, Shani, you tell me, Daimishu Amam, as I is a Bahorchek, the Kita Yurbet, שקרא תוספות שציטט בשם הישלמי מפרק בלעזר דמילו. הוא כתב איזה משפט מהתוספות. אמרתי, תצור. אתה יכול להגיד לי איזה פרק בשבת של בלעזר דמילו, אתה מתקבל לישיבה. הוא לא אצלך. בסדר, הלאה. כן, הלאה. אחר כך, מה אמרתי לו? כן, הוא נבחן במסכת סוכה. אז אמרתי לו, כמה דוגמאות של סוכות פסולות יש במסכת סוכה? אתה יכול להגיד לי, אתה מתקבל לישיבה. לא מצליח, בסדר, הלאה. אתם נותן איזה כל מיני free rides לישיבה, אבל לא מצליחים. אוקיי, קוף יוד זין לבבא קמא. כל המבחנים האלה משעממים, אז אני חייב למצוא איזה משהו. קוף יוד זין. איפה השורות פה? תכין בבא קמא, דמדם בנסך. שכל עזור לי להוריד את הגמר בפנים. זה של מייסר, אולי זה כפי זיין עמד בית. הושוטה. איפה הושוטה? דמדם בנסך, כניה. אולי התרברתי בין קוף יוד זיין. קוף זיין. מה אמרתי במקורות? קוף יזיין, כן, פשוטה. אני לא מוצא. אני עוסקת במוסר. דגנמי, הוא שוטה, כי זה באמצע הגמרא. אוקיי. הנה הגמרא. אוקיי, אומרת הגמרא פה, ההוא שוטה, שוטה זה סוג של מצודת דגים או מצודת חיות, אבל היה דבר דה, ומינצלה בית רי, שני אנשים התווכחו של מי זה. היי אמר דידי הוא, היי אמר דידי הוא, וכנראה מדובר כאן בפסק של כל יום כבר, כי אין מוחזק ואין מר כמה. אז על חד מיניו ומסר לפרהגניה דמלכה. אז מישהו זכה, והוא מסר לנחרים. אז יש ויכוח בין אביי לבין רבא. אמר אביי, האם האדם הזה הוא נחשב מוסר, כי הוא מסר ממן המוטל בספק לנוכרים. הוא חייב לפצות או לקנות זה חצרה מהנוכרים. אז אמר אביי, אביי אומר, יכול לומר, ענה, כי מסרי דידי מסרי. הרי תפסתי את החפץ, מדין כל דיום גבר, ואז העברתי את החפץ שלי לנוכרים, ואין אחריות, כי זה שלי, תפסתי, זכיתי. דידי מסרי, רבא חולק, אמר לי רבא בכל כמיני, אלא אמר רבא משמתינן לי, אדמייסי לי וכוי בדינה. מחייבים את התופס והמוסר להחזיר את החפץ מהנוכרי, ושוב פעם להמשיך את הוויכוח עם הזולת. מעניין, אה? מחלוקת אביי ורבא, אם אדם שתפס מדין כל דיון גבר, הוא יכול להגיד דידי מסרי, או שבכל זאת הוא מסר לנחרים דבר העומד בביקוח, והוא חייב להחזיר אותו כדי להמשיך את הביקוח. אז בואו נסתכל קודם כל בלשון של הרייבד. הרייבד זה בשיטה מקובצת, ידוע כרייבד שמובא ברשב"א, ברוך השם יש לנו את הרייבד שלנו. זה בעמוד השני שחילקתי היום, עמוד החדש. וזה לשון הרייבד. אז הוא עובר על המקרה. אמר אביי, שורה רביעית, כיוון דדינה דהי כל דיון גבר, מאמר אמר, היכנה גבר מנחת, משבין הגבר עלמה בחריקאי, נהייתי חזק ומסרתי את שלי. אמר לי רבה כל כמיני, אוקיי, כאן הוא אומר, ואני אומר, הרייבד מסביר, דהי דינה, דכל דיעולם גבר, או גבר, לאו דינה חתוכה היא לעולם. ביטוי מעניין. לאו דינה חתוכה היא לעולם. דיעולם השתה ושקולה השתה, ולבטר זימנה עולם אידך ושקולה, לא מפקינן מיני. משמחי שפיר דן רבה, דלטולה, דלאו כל כמיני לזבונה ולא לאורתה. אז יש שלוש נקודות מעניינות ברייבד. קודם כל, הוא אומר שזה לאו דינה חתוכי. כרגע נניח שלפי הרייבד זה לא פסק, זה לא נחשב דין, למרות שאפשר לומר שזה לא דין שלם, אבל זה לא דין. הנפקמינה שזה לא דין, שיש תפיסה שנייה, הוא מסכים עם התוסוס ובב מציע דבב, שיש אפשרות של תפיסה שנייה, וזה הגיוני, אם זה לא דין, אז יש אור ירוק לתפיסה שנייה. ואז לפי רבה, המוסר השם, כי הוא הכניס החפץ שהוא זכה מדין כל דיון גבר, למצב שלא מאפשר תפיסה שנייה. בזה שמסרתי לנחרים, אז חסמתי יכולתך לתפוס את זה בסיבוב שני, ואז אני חייב להחזיר את החפץ ולזכות מדין כל דיון גבר, אבל רק למצב שמאפשר תפיסה שנייה. נקרא את הרייבד עוד פעם. לאו דינה חתוכה היא לעולם. אני לא חוטף את זה, אני לא אומר שפסקנו. אני לא אומר די עולם השתה ושקולי השתה, או לבת רזים לעולם אידך ושקולי לא מפקינו מנני. זאת אומרת, אם השני יזכה ויגבר ויתגבר עליי, הוא יכול לקבל. משום הכי, שפיר דן רבה, דלתו לה, דלב כל כמידי לזבוני ולא לאורתה. זאת אומרת, לפי הרייבד, המחלוקת בין הבאי לבין רבה, מאוד יכולה להיות איך להבין כל דיון גבר. הבאי סובר שכל דיון גבר זה כן עכשיו דין. זכיתי, אני לא חייב לדאוג ולאפשר תפיסה שנייה, כי זכיתי כשלי, שמסרתי לגוי, שלי מסרתי, ואני פטור. לפי רבה, לא זכיתי מן הדין, זכיתי מדין סילוק, ואני חייב להשאיר מצב של תפיסה שנייה, כי לפי רבה תפיסה שנייה מועילה, הבאי לא סובר ככה, ואז בזה שמסרתי לגוי, חסמתי תפיסה שנייה שלא בצדק, ואני חייב להחזיר מהגוי. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהשאלה הזאת, האם כל דיון גבר הוא דין או לא, בעצם מחלוקת בין הבאי ורבה, בבבא קמא קי"ז, לפחות לפי הרייבד. כן, אז האם אני יכול למסור את החפץ למצב אחר, לפי הבאי כן, לפי רבה, אני חסום, אני יכול לזכות, אבל לא להעביר למישהו אחר, לא למכור, לא לקדש אישה, כן, בואו נגיד את זה בדרך יותר למדנית. אדם שמקדש אישה בכסף שהוא זכה על ידי כל דיון גבר. אם הוא זכה מכוח הדין, הוא יכול לקדש אותה. אם הוא זכה מכוח סילוק, אז אולי הקידושין לא תופסים, כי הוא לא מותר לו, לא יכול למכור את זה. יש אפילו בעלות מוגבלת, אין לו בעלות ודאית. בואו, אנחנו מקדמים ומחדדים את זה קצת. ובעצם מה שהרבי טוען, שאין לי בעלות בלתי מוגבלת. זכיתי מדין כל דיון גבר, אני חייב להשאיר את החפץ במצב בינוני. זכיתי, אני יכול לאכול, אולי להשתמש, אבל לא להעביר לרשות אחרת. כן? עוד פעם, משמחי, שפיר, דן רבה, דלטולה. אתה חייב להחזיר את זה מהגוי. דלב כל כמיני לזבונה ולא לאורתה. אתה לא יכול למכור את זה, אתה לא יכול להביא למישהו אחר. וזה ויכוח בין הבאי לבין רבה. אז הנה, הצלחנו לראות את המחלוקת הבאי ורבה כמחלוקת בדין כל דיון גבר, לפחות לפי הבנת הרייבד בבבא קמא. שוב פעם יש גישה אחרת של בן יונתן, כרגע מפאת חוסר זמן, לא ניכנס, ואולי רבי יונתן מילוניל חולק על ההבנה הזאת. אבל בואו נסכם את הארבע ביטויים לשאלה הראשונה. שאלה ראשונה, מה קורה יום אחרי כל דיון גבר? שאלה ראשונה, תפיסה שנייה. שאלה שנייה, שבועה. שאלה שלישית, באיזה מידה נעקור את הכל דיון גבר בכל מחיר, או רק נעקור את הכל דיון גבר אם יבואו עדים? שאלה רביעית, מחלוקת אביי ורבא, בעצם, אם הזוכה יכול למכור את זה למישהו אחר, לפי אביי יכול, לפי רבא, אינו יכול. אוקיי, יפה. שאלה שנייה, היקף הדין של כל דיאלן גבר. מה סוג הספק שלנו בבא בסלה? איך מגדירים ספק של הוא ארבע? נו, ספקא דמציאות. יש ספק של מי הארבע, של מי השדה, אז מפעילים כל דיאלן גבר. אבל מצאנו עוד יישום של כל דיאלן גבר, ומה מדובר בספקא דדינא. אז קודם כל נתחיל עם הגמרא בגיטין, כי זה יותר קלה. בגמרא בגיטין, בדף סמך, יש מחלוקת רב ושמואל, כשיש נהר, וכל הזמן סותמים את הנהר כדי להכווין את המים לשדה של מישהו, למי יש זכות קדימה? למי יש זכות ראשונה על המים? זה הגמרא בגיטין בדף סמך. אם יש נהר שנוזל כל הזמן, אז כל אחד יכול לקחת מתי שרוצה. אבל אם יש נהר לא מספיק חזק, נהר חלש, וכל הזמן סותמים כדי שהמים ייכנס לשדה ולתעלות שלו, אז יש מחלוקת בין רב לבין שמואל. אומרת הגמרא, איתמר בני נהרה, רב אמר תתוי שתו מיה ברשע, שמואל אמר אילו שתו מיה ברשע. כן, גמרא מאוד חמודה, כי יש מחלוקת בגמרא בחולין, בין רב ושמואל, אם יש דבר קר על דבר חם, האם אילי גבר או תתוי גבר. אם אני מגדיר את זה כתערובת חמה או כתערובת קלה, אם אני לא טועה, אז רב אמר תתוי גבר ושמואל אמר אילי גבר, מה שכמו פה. אז שמואל אמר, אלוהי שתו מיה, רב אמר, תתוי שתו מיה. בסדר, מחלוקת, ויכוח, מי זוכה למים ראשון. כן, יש, אין מספיק מים לכולם, מי מקבל את המים הראשונה. אוקיי. לא יודעים מה הפסק. זה מחלוקת המראים, והגמרא כאן לא פוסקת. לפעמים הגמרא פוסקת, כאן משום מה, הגמרא לא מגיעה לפסק, ונוצרה ספקא דדינא. ספק הלכתי, אם הפסק הוא כמו רב, הפסק הוא כמו שמואל. וכאן אינם מוצאים מחבר לבריה, כי זה מים בנהר. אז מה אומרת הגמרא? מה המסקנה? כל דיאלים גבר. המסקנה אומרת הגמרא, השתא דלאית מהלכת דלא כמר ולא כמר, כל דיאלים גבר. נו, למי יש בעיה? אם אני אומר שכל דיאלים גבר זה סוג של... סוג של בירור. אם אני אומר שכל דיאלים גבר זה נסיגה... אז אני יכול להפעיל כל דיאלן גבר גם בספק מציאות וגם בספק דין, דינית, הלכתית. אבל אם כל דיאלן גבר זה ברור, איך נברר של מי האונייה? איך נברר של מי השדה? אז נעשה כאן קונטסט בתחרות, והזוכה כנראה הוא הבעל, כשהספק הוא לא ספק עובדתי, אלא ספק הלכתי, אז אין בעל, יש פשוט ספק. לפי רב... אדם לאדם בהמשך יש את הזכות קדימה, לפי שמואל לאדם בתחילת הנהר יש זכות קדימה. איך אני מברר ספקא דדינא? אני יכול לברר מי הבעלים האמיתיים על האונייה. אני לא יכול לברר אם רב ושמואל, רב ושמואל צודקים לפי מי שיזכה ויתפוס את המים הראשונה. זאת הבעיה כאן. אז כאן יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת היא לפצל בין שתי הסוגיות, ונגיד שהכל דיאלם גבר כברור, זה רק בספקא דמציאות. בספקא דדינא זה הכל דיאלן גבר של סילוק ושל התנתקות. ואז כל הנפקא מינות שהזכרנו, אם כל דיאלן גבר זה סילוק או דין, אולי נחלק בין ספק במציאות לספק דדין. למשל, השאלה של שבועה. אולי נגיד שבספקא דמציאות כל דיאלן גבר זה סוג של בירור, ואז אחר לא חייב להישבע. אבל בספקא, בכל דיאלן גבר של דין, טוב, זה קשה לקחת שבועה שם, אבל אולי תפיסה שנייה למשל. וכל דיאלן גבר של מציאות, בספק של מציאות, נגיד שכל דיאלן גבר בירר לנו מהבעלים, ואין תפיסה שנייה. מה שאין כי מספק את הדינה, אם האדם ראשון, אולי האדם העליון, תפס את המים, אז יש זכות לאדם התחתון לבוא ולתפוס את המים חזרה, כי לא פסקנו, לא ביררנו, רק הגענו לניתוק, ובניתוק תמיד אפשר לתפוס פעם שנייה. אז זאת גישה אחת בגמרא לפצל, בין כל, אם כל דיאלן גבר זה סילוק, אז זה סילוק בספקא דמציאות, וגם סילוק בספקא דדינא. אבל אם כל דיאלן גבר זה ברור, אולי נגביל אותו דווקא לספק במציאות, והכל דיאלן גבר במסכת גיטין, זה מודל השני של כל דיאלן גבר, מודל של סילוק. אופציה שנייה היא להגיד שבגמר בגיטין, למרות שהגמר משתמשת עם אותו ביטוי כל דיאלן גבר, זה באמת לא כל דיאלן גבר שלנו. לא בירור, לא סילוק, זה דין אחר. מה בעצם ההבדל בין המצב בבבא בתרא לבין המצב בגיטין? בוא נגיד שאולי בגיטין מדובר במשהו לגמרי אחר, לא כל יום דבר של בירור ולא כל יום דבר של סילוק, אלא משהו לגמרי אחר, וסתם הגמרא שואלת את הביטוי של כל יום דבר, אבל זה סוג אחר של כל יום דבר, לא כל יום דבר של בירור ולא כל יום דבר של סילוק, אלא משהו לגמרי אחר.
נדוע פה דיני
ממונות,
הנער לא באמת שייך
לחד יותר... יפה, יפה, תחדד את זה. זה דיני ממונות, אבל...
זה דינים של דרכי שלום.
אוקיי, כן, תחדד.
אני אגיד
קודם
כבר, אני אומר, אני לא אגיד
כאן, אני לא יודע איך להתחיל, אז אני... כן, כן, בוא נחדד את זה. מה שיער אומר הוא נכון, אבל נחדד. מה המצב בבבא בתרא? יש אונייה, יש קרקע, ותמשיך, יש בעלים, ולא ידוע לנו מי הבא. אז אני נקלע למצב של כל יום גבר, או כסוג של בירור, או כסוג של נסיגה. מה המצב בגיטין? יש ויכוח בין רב ושמואל למי יש זכות במים. האם לעליון יש זכות למים? יש זכות ממונית למים. השאלה לעליון או לתחתון. ומכיוון שהשס לא יכולה לפסוק כרב או כשמואל, אז מה עשו חכמים? לא ברור לנו האם הזכות של העליונה יותר חזקה או הזכות של התחתון. אז מה עושים? מפקיעים כל הזכויות. מכיוון שלא ידוע לנו אם לעליון יש זכות למים או לתחתון יש זכות למים, בואו נגלח את כל הזכויות. והמים הופכים להיות יאיר. ומי שזוכה, הוא לא זוכה מדין כל יום כבר. למה הוא זוכה? הוא זוכה מדין תפיסה מהפקה. הוא זוכה מהפקה. אצלנו יש בעלים. לא ידוע מי הבעל. אז יש שתי אופציות. נברר מי הבעל על ידי המנגנון הזה, המלכודת של כל יום דבר, ונסמוך שהבעל אמיתי יזכה, ויגבור, וינצח. או שנגיד, בסדר, אנחנו לא מתייחסים, יש בעל, אבל אנחנו לא מחפשים את הבעל. מי שלוקח, לוקח, אבל אף אחד לא לוקח מהפקה, לפי הפשטות. בגיטין, לפי רב לעליון יש זכות, לפי שמואל לתחתון יש זכות. הלכה לא יכולה להכריע, אז הפסק הסופי של הגמרא אחרי רב ושמואל, בואו נגלח את כל הזכויות ונגיד שמים הם הפקר וכל מי שזוכה זוכה. אבל זוכה מהפקר. זה לא כל דיון גבר של בירור, וזה לא כל דיון גבר של סילוק. זה משהו, זה בעצם מנגנון של הפקר. מכיוון שיש זכויות נוגדות ומקזזות, לפי רב זכות לעליון, לפי שמואל זכות לתחתון, אני אומר, אין לאף אחד זכות. והמים יישאר הפקר. וזה בכלל לא קשור לכל דיון גבר בבבא בתרא. כל דיון גבר בבבא בתרא, אני מחפש מי הבעל, לא ידוע לי מי הבעל. אז אולי נגלה מי הבעל על ידי המנגנון של כל דיון גבר, אולי נגיד, אנחנו לא יודעים מי הבעל, אבל לא מעניין אותנו מי הבעל, יש בעל, אבל אתם יכולים להיות גזלנים. בגיטין, ייתכן שיש משהו אחר. שהמים הופך להיות הפקר, והכוונה של כל יום גבר זה לא שהבעל האמיתי זכה, או שאנחנו לא נגענו. זה משהו לא בית דיני, זה משהו הלכתי. אצלנו בבבא בתרא זה בית דיני. בית הדין המקומי מחליט שנכריע מי הבעל לפי המנגנון של כל יום גבר, או שאנחנו נסתלק ומי שיקח ייקח ולא מעניין אותנו, אנחנו לא נסתכל. פעמים שאתה יכול להתעלם, אנחנו נתעלם. בגיטין יש הכרעה משפחתית, סליחה, מערכתית הלכתית, שהמים האלו הופכים להיות הפקר. מכיוון שהמים הופכים להיות הפקר, כי לא ברור להלכה למי יש זכות, אז מי שזוכה, זוכה מהפקר. דבר דומה, אפשר להעלות בגמר בבבא בתרא, בוא נצחיע בגמר בבבא בתרא, אותם שתי אופציות, ובסוף אולי בכל זאת נחפש איזה חידוש. מה קורה בבבא בתרא י"ב? בבבא בתרא י"ב, יש שאלה של חלוקת היורשים. אדם מת ויש לו הרבה הרבה שדות. ואיזה אח אחד יש לו שדה פה, יש לשמעון שדה משלו פה, ושמעון רוצה לקבל את החלקה הזאת כחלק מיושתו. יש ארבע אחים, מחלקים עם כל החלקים, ארבע חמש. השמעון אומר, אני בר מצר. האם הדין של בר מצרה תופס בירושה, בחלוקת הירושה? דין של בר מצווה, מי שמוכר שדה, הוא חייב למכור את זה לשכן, למי שיש שדה סמוכה, מדין בר מצווה, מדין ועשית ישר כתוב. ויש שאלה בשיטת רבי יוסף ביוד ב', אם יש דין בר מצווה בחלוקת יושע. זה בעצם מחלוקת רשי ורבינו תם. לא ניכנס כרגע למחלוקת איך להבין את הגמרא, אבל זאת השאלה ההלכתית. האם בר מצווה יש לו זכות קדימה על השדה הסמוכה לשדה? לפי רשי יש לו זכות בשדה, לפי רבינו תם אין לו זכות לשדה, והזכות נשארת אצל כל יורשים, ומי שמקבל מקבל, אבל אין לשמעון זכות קדימה. בואו נסתכל במורדכי, כי זה מורדכי מפורסם, מביא בשם המהר"ם מרוטנברג. אז מורדכי בתק"ז אומר, מכיוון שההלכה לא פסקה בין רש"י לבין רבינו תם, זה בתק"ז, אוקיי? טוב, קשה לי להסביר איפה זה. במורדכי, זה אחרי הגימל במורדכי, כמה שעות אחרי הגימל. הלכך נימה כל דיאלם גבר. אם שימו יתפוס את השדה הראשון, הוא יקבל את השדה כירושתו. אם נפתלי יתפוס, אז נפתלי יקבל ושימון יקבל שדה אחר. אז כל דיאלם גבר, יש ויכוח בין רשי לבין בין אותם, ויכוח הלכתי, לא בין רב לבין שמואל, אלא בין רשי לבין בין אותם. לא הכרענו אותם בסוגיה הזאת, אז מי שתופס, גובר ראשון. כל דיאלם גבר. שוב פעם, כל דיאלם גבר במסגרת ספקא דדינא. לא ספקא דמציאות, אלא ספקא דדינא. אז איך נסביר כל דיאלם גבר בספקא דדינא, אם כל דיאלם גבר הוא סוג של בירור? ושוב פעם, שתי אופציות. אופציה אחת, שהכל דיאלם גבר כאן הוא לא בירור, כשרש, במרכאות, טוען שכל דיאלם גבר הוא סוג של בירור, הכוונה היא בספקא דמציאות, בספקא דדינא זה רק יכול להיות סילוק. או שנגיד, בדיוק כפי שהעליתי בגמרא בגינדין, שהכוונה היא כל דיאלם גבר, הוא לא באמת כל דיאלם גבר שלנו, הוא של בית הדין הספציפי שפוסק על פי כל דיאלם גבר או מתנתק. יש ויכוח בין רש"י לבין רבינו תם. לפי רש"י, אין לי... לפי רש"י, יש על החלקה הזאת זכות ממונית לשמעון. לפי רש"י, יש זכות ממונית לשמעון. לפי רבינו תם, יש זכות ממונית לשאר אחים. זכות שווה לשאר אחים. הוויכוח הוא על אותה חלקה, למי יש זכות ממונית. לפי רש"י, יש זכות קדימה לשמעון. לפי רבינו תם, הזכויות שוות. אין זכות מיוחדת לשמעון. מכיוון שההלכה לא מכריעה, אז בעצם מוחקים את כל הזכויות. השדה הזאת נשארת, כאן זה לא הפתיע, נשארת תפוסה לבית, נשארת חלק מהירושה הכללית שאין לאף אחד זכות קדימה לשני, ואז מחלקים את הירושה לפי הנורמות של חלוקת ירושה, ולא מעדיפים את שמעון ולא מעדיפים את שאר האחים. זאת אומרת, הכל דיאלם גבר בספקא דדינא נכנס למשוואה בשלב הרבה יותר מוקדם. הכל דיאלם גבר שלנו, של הוא ארבע, של הוא קרקע, אנשים ניגשו לבית דין, בית דין שמעו את הטענות, ואז בית דין מכריעים כל דיאלם גבר כפסק, או כל דיאלם גבר של סילוק. בגיטין ובבבא בתרא, זה לא כל דיאלם גבר של הבית דין הספציפי. הכל דיאלם גבר זה המערכת ההלכתית. המערכת ההלכתית לא פוסקת, וגם לא מסתלקת, היא מוחקת את הזכויות, כי יש ויכוח למי יש זכות למים, בין רב לשמואל, אז ההלכה אומרת, אין אף אחד זכות, ויש מים הפקר, וכל אחד שרוצה לקחת את המים, יוכל לקחת. יש ויכוח בין רש"י לבין רבינו תם, למי יש זכות ממונית בקרקע, לפי רש"י יש זכות ממונית לשמעון, לפי רבינו תם אין זכות ממונית לשמעון, ואז ההלכה אומרת, מכיוון שלא הכרענו בין רש"י לבין רבינו תם, אז אין זכויות, ומחלקים את השדה לפי הנורמות של חלוקת יושע.
זה לא ויכוח למי יש זכויות, זה ויכוח האם יש לראובן זכות. אז ברגע שאנחנו אומרים שאין לאף אחד זכויות, אנחנו מכריעים כמו צד אחד במחלוקת.
נכון, אם זה, לא. אם יש זכות מיוחדת לשמעון, או זכות של כל תפוסת הבית, של כל השאר האחים. אז מילא מוחקים את כל זכות ממונית, כי לא הכרענו, אז זה נשאר כחלק מהמכלול של ירושה.
אבל הם כבר עשו הגרלה, שזה הנורמות הן רגילות של ירושה.
לא חילקו את השדה. לא, לא חילקו. זה לפני החלוקה. פשוט חתכו את הירושה, את ה...
המורדכי יש הגרלה.
מה?
המורדכי יש הגרלה, ואז
תמצא לצד הלא נכון. אוקיי, במורדכי עצמו יש הגרלה, אבל אני מחזיר את זה למצב תחום הגרלה, שאין זכות לאף אחד. אבל הכניסה של כל דיאלם גבר זה לא כל דיאלם גבר פסיקתי או סילוקי, זה לא בית דין הספציפי. זה הלכה שמכריעה שאין כאן זכויות ממוניות, אין כאן זכות למים, אין כאן הגבלה שעשינו בתלה, כי הוא גבר. אוקיי? אז זאת אומרת, זה שיש כל דיון גבר בגיטין, ובבטו לא בהכרח צריך ללחוץ עליי איך אני מסביר ואיך אני מגיע כל דיון גבר. אני יכול לומר שכל דיון גבר זה סתם ביטוי מושל, ויש משמעויות שונות. בבבא בתרא ל"ד, כל דיון גבר זה סוג של בירור, או אפילו סוג של סילוק. בבבא בתרא י"ב, בגיטין סמך, זה החזרת המצב להפקר כשאין זכויות ממוניות, ואז כל דכוון יעשה ויכול, וכל אחד זוכה. אני סתם אלחש לכם קצת איזו אופציה. אם הגענו לכך, אפשר גם לומר שהכל דיון גבר בבבא בתרא זה עוד סוג של הפקר. דיברנו על שני סוגים של כל דיון גבר בבבא בתרא. ניגשו שני אנשים לבית הדין, בית הדין או פוסקים או מתנתקים. מה האופציה השלישית שאפשר לומר עכשיו? אולי בית הדין מפקירים את הספינה. זאת אומרת, לא מחפשים את הבעל ולא מתנתקים, אלא מכיוון שלא החלטנו, נהפוך את העניין להפקר. אבל זה חידוש גדול, צריכים להוכיח את החידוש הזה, אבל כאן הלינו מושג חדש. ובאסך המושג יש מי הבעל. אז אולי נכריע מי הבעל לפי המנגנון של כל יום גבר, אולי נסתלק. אם יש אופציה שלישית, גם בבא בתרא, להגיד, הנה, אנחנו לא יכולים להחליט, אז בואו נפקיר, וכל מי שתופס, תופס. לפי ההבנה קלאסית של סילוק, בית הדין התנתקו, ויש סיכוי שאדם יתפוס מהבעל אמיתי, אבל לא מעניין אותנו, לא אכפת לנו אם מישהו יתפוס מהבעל אמיתי. האם חלק מכל יום גבר, שנבטל כל בעלות על הספינה, ואז מי שגובר ותופס, תופס מהפקיר. זה חידוש, אבל ברור שבגיטין, בבא בתרא י"ב, זה סוג אחר של כל יום גבר. אז בואו נסכם את שתי הנקודות הראשונות ונעבור לנקודה שלישית שזה הרבה יותר קלה ואולי גם לנקודה רביעית. נקודה ראשונה, מה קורה יום אחרי כל יום גבר? שבועות, תפיסות שונות, הודעות שעוקרות את הכל יום גבר, האם אדם שזכה יכול למסור למישהו אחר? אלו הם ארבע ביטויים לנפקא מינה הראשונה. מה קורה אחרי הזכייה הראשונה של כל יום גבר? שאלה שנייה, האם מפעילים אותו כל דיון גבר בספקת הדין? אם כל דיון גבר זה הסילוק, אז כמו שמפעילים, כמו שמסתלקים מספקת המציאות, גם מסתלקים מספקת הדין. אם כל דיון גבר זה סוג של בירור, אני צריך להגיד שכל דיון גבר בספקת הדין זה משהו אחר. מה משהו אחר? אולי מודל של סילוק, אולי משהו אחר אחר. לא כל דיון גבר של סילוק, אלא משהו לגמרי אחר, שאני מבטל כל הזכויות, הכספיות, הממוניות, והכל הופך להיות הפקר. אוקיי, נפקא מינה שלישית, נפקא מינה כבר ברורה וראינו את זה, האם במצב של תרי ותרי, נחזיר החפץ שעומד בוויכוח למצב של כל דיאלים כבר. כן? כבר ראינו מקרה של תרי ותרי, ראינו שלוש מקרים של תרי ותרי, אחד של קרקע, אחד של כהן, אחד של ינאי המלך בקידושין, אז ראינו אישה, שניים אומרים מת, שניים הם לא מת. אבל מקרה אחד של תרי ותרי, כשיש שני עדים שהקרקע של ראובן, ושני עדים שהקרקע של שמעון. ובסוף מוציאים, כי לא חוששים לזילות לבית דין, בסופו של דבר, וגם אם שמעון זוכה, כשראובן יביא את העדים שלו, אז נוציא משמעון הזוכה הראשון. שוב פעם, לא זכה מדין כל דיון גבר, מי שזכה מדין עדים ראשונים. אבל מה המציאות שם? במה מדובר? לפני שהעדים באו בכלל, אם היה מרקמה, או היה קרקע סתם שעמד בוויכוח, לאיזה נקודה אנחנו חוזרים? בסופו של דבר, אחרי שכל האבק יוצא, כל האבק כבר מתעדה, אין אבק, ואין זה לתתבי דין, מחזירים את הקרקע למצב של כל דיון גבר, או מחזירים את הקרקע למרקמה. מה הייתה נקודת התחלה? אז זה ויכוח בין הרשב"ם והתוספות לבין הרמב"ן. אז בואו נראה את התוספות דף ל"א ול"ב. התוספות היא די ברורה. אני מבין שהגישה של התוספות היא די ברור, בדף ל"א ול"ב. אוקיי, ענן אחתינא ליה, ענן מסכינא ליה, תוספות קטנה. אחרי שבאו העדים בסוף, הכת שתומך את שמעון שהפסיד לעדים של ראובן, כן? אתם זוכרים שראובן ושמעון מתווכחים. וראובן הביא עדי אבות ועדות על השלוש שנים, ושמעון רק הביא עדים על השלוש שנים, אז קיזזנו עדי אכילה, וראובן זכה מכוח עדי אבות, ואחר כך שמעון גם הביא עדי אבות, אז מכיוון שלא חושבים לזילות את בית דינה, מכיוון שפוסקים כרב נחמן נגד רבא, ולא אומרים עדו שבטלה מקצתה, בטלה כולה, בסופו של דבר, אני מזכה את רובן, ואחר כך מחזיר ומוציא מרובן, כי יש טרי וטרי. אז תוספות אומרים, בשורה שנייה, שלישית, אפילו לא היה מוחזק לא לזה ולא לזה, מציא לפרש, ענן אחתינן לי לתיתה לזה, קודם כל זיקינו את רובן, ומסכין עלי שנוציאנה מידו, ויהי דין כל דיאלן גבר. זאת אומרת, נחזיר את הקרקע למצב הקדום של כל דיאלן גבר. לפני שבו עדים, לא היה מרקם בכלל, היה קרקע שעומד בוויכוח, הפסק היה, הגישה הייתה כל דיאלן גבר, זיקינו את רובן, עכשיו שמעון הביא עדים מקזזים, אז נקזז עדי שמעון מול עדי רובן, ונגיע למצב של כל דיאלן גבר. הרמב"ן חולק, אבל מודע לכך שיש ראשונים שסוברים כמו התוספות. אז בואו נפתח את הרמב"ן. רמב"ן מדף למ"א ומב"ב. אוקיי? ענן אחתין עלי וענן מסלקין עלי. רך זל פירש בן חנן אל שהמצב פה לא היה מצב של כל דיאלן גבר. לפני שעדים באו, היה מרקמה. שמעון היה מרקמה. רובן זכה. אחר כך שמעון הביא עדים מקזזים. אז בכיוון ששמעון הביא עדים מקזזים, אז נחזיר את זה לשמעון המרקמה. רך זל פירש, שהייתה בידו של אחד מהם. היה מרקמה כשבאו לבית דין. והביאו שכנגדו עדים, רובן הביא עדים של אבותיו, הוציאו מידו. ועכשיו כשהביא אף זה עדים מרקמה, הביא עדים מקזזים, מוציאים אותם מידו, מוציאים מרובן, ומחזירים אותה לרשותו של מחזיק שהוציאו מידו. ולפי פירוש זה, אם לא הייתה ברשותו של אחד מהם כשבאו לבית דין תחילה, אף על פי שמסרו בידו של אחד מהם כשהביא חברו למחר עדים, לא מסלקינן לי למימר כל דיאלן גבר. לא נוציא קרקע מיד הזוכה הראשון כדי להגיע לכל דיאלן גבר. ויש להבין את הגישה הזאת משני כיוונים. הכיוון של הרמב"ן הוא, למה לא נחזיר את הקרקע למצב של כל דיאלן גבר, ועל כרחנו הגמרא עוסקת כשהיה מרקמה, ומחזירים את זה למצב של מרקמה. אז הרמב"ן עצמו, אחרי שהוא מביא את כל השיטות החוקות, ומכל מקום, סוף הרמב"ן, קשה עליי לקיימה. וכאן המילים החשובות ברמב"ן, שלא מצינו בעדים ועדים כל דיאלן גבר. זה ספקא דאורייתא. רמב"ן פוסק תרי ותרי ספקא דאורייתא, זה שיטת יחיד של רמב"ן, רוב ראשונים פוסקים תרי ותרי ספקא דרבנן. רמב"ן פוסק תרי ותרי ספקא דאורייתא. אבל כרגע הנקודה הזאת היא לא חשובה לנו. מה שחשובה לנו, שלמה לפי הרמב"ן לא מפעילים כל דיאלן גבר כאן? כי אי אפשר להפעיל כל דיאלן גבר במצב של תרי ותרי. מכיוון שיש עדים לרובן, יש גם עדים לשמעון, הפתרון של כל דיאלן גבר לא מדהים. אצל הרמב"ן זה בגלל שתרי ותרי ספקא דאורייתא, גם נגיד תרי ותרי ספקא דרבנן, לא רק נסמוך על חזקה ולא נסמוך על כל דיאלן גבר. אבל לפי הרמב"ן, הבעיה בדין כל דיאלן גבר הוא שאי אפשר להפעיל כל דיאלן גבר במצב של תרי ותרי. למה אי אפשר להגיד כל דיאלן גבר במצב של תרי ותרי? אולי נגיד ההפך מהרמב"ן, כמו התוספות. כל דיאלן גבר זאת הנסיגה האולטימטיבית. כל דיאלן גבר זה הפסיביות הכי מתאימה לתרי ותרי. כל הבעיה בתרי ותרי, אנחנו לא יכולים להפעיל רוב, ולא מיגו, ולא עדים, ולא שום כוח הוכחה, כי כבר מצינו את ההוכחות, ויש תרי ותרי, ויש קיזוז, ותרי ותרי כמנדא איסא, והכל פקוד. אולי כל דיאלן גבר זה הפתרון הכי טבעי לתרי ותרי. הוא הביא עדים, הוא הביא עדים, אי אפשר להוסיף עדים לאף אחד. הפתרון הכי טבעי הוא להגיד, אנחנו מסתלקים. הרמב"ן חולק, הרמב"ן טוען לא. במצב של תרי ותרי, כמו שאי אפשר להפעיל עדים, ואי אפשר להפעיל מיגו, ואי אפשר להפעיל רוב, ואי אפשר להפעיל כל מיני הוכחות ובירורים, גם אי אפשר להפעיל כל דיאלן גבר. שוב פעם לשון של הרמב"ן, ומכל מקום הוא חולק על הרשב"ם מעל התוספות, הוא פוסק כמו רבינו חננאל, ו- וגם נגד הרב, כנראה שהרב גם חולק על הרמב"ן. מכל מקום, קשה עליי לקיימה שלא מצינו בעדים ועדים כל דיון גבר, תספק את הרייטה. תרי ותרי מונע הפעלת כל דיון גבר. האם הרמב"ן חושב שכל דיון גבר זה סוג של בירור ושל פסק? אולי מצאנו את הראשון. חשבנו שזה הרש, אולי זה כן הרש. אבל אם נחפש ראשון שרואה כל דיון גבר כסוג של בירור, אולי זה הרמב"ן, כי אם כל דיון גבר זה סוג של סילוק, למה לא להפעיל אותו בתרי ותרי? אז זאת השאלה השלישית. האם מפעילים כל דיון גבר במצב פקוק של תרי ותרי? תוספות, רשב"ם, הריף, טוענים שכן. רבנו חננאל ורמב"ן טוענים שלא. ומהרמב"ן עצמו, רבן חננאל קשה לדעת, ולעוד כל מיני הבנות. אבל לפי הרמב"ן, הסיבה שלא מפעילים כל דיון גבר בתרי ותרי, זה בגלל התרי ותרי. אולי בגלל שכל דיון גבר זה סוג של בירור. כן, איתי.
אני לא מבין את הרמב"ן. אוקיי. גם ממש הסתכלות, עדיין צריך להגיד שיש איזשהו... יש סיבה של גלה
בית דין יכולים להסתכל. אז הרשב"ם לדוגמה אמר שאני חושש שיש סתירה של הדין.
זה מה שאני לא יכול סתם להגיד כל דעניים. אני אומר כל דעניים כשיש לי חשש של סתירה.
במקרה
הזה, שפטרי
ופרי,
אני אגיד שאני לא אומר כל
דעניים,
כי אין לי סיבה לחשוב שתהיה סתירה של הדין.
אבל
כל
הסיבה
שאני אומר כל דעניים היא רק אם יש לי חשש
שווה
לי
חזקה.
זה לא שאני אומר כל דעניים כשאין פתרון אחר.
אוקיי.
אלא כי רק יש סיבה חיובית.
אוקיי.
אז... השאלה היא לא...
או בגלל שלק אלה מקם על הדמילתא, אתה לא אומר כל זה.
אז גם את זה, אין סיבה בכלל לומר
שהאמן חושב
שזה ברור,
שהיה
לי
הסתלקות,
כי כולם,
אני
לא מכיר
ראשון אחד שאומרים הסתלקות,
ככה סתם,
תהיה מה... בוא נסתכל, בוא נסתכל בלשון הרמב"ן עצמו. הנה, כמה, לא בגלל החסימה של תרי ותרי, אלא בגלל שאני הייתי מעדיף גישות אחרות, וכאן הגישות האלה לא קיימות, אז אני תקוע. אולי רבן יגיד שירות עדיין פה. רב ושמוע בשני שטרות. עדיין קשה, למה הרמב"ם מזכיר תרי ותרי ספקת דאורייתא? צריך להגיד כי לקה למקום לא דמילתא. גם זה ספקת רבנן. הרמב"ם מכניס את זה.
לא, כי אם זה כמעט דלתא דמי, אני יכול
לחשוש שיהיו יותר טובות בהמשך. אם וכמעט דאיתא,
זה ברור
של אין סופי,
אז אין לי בכלל מה לחשוש. הדין לא יספר
את זה, לדעתי לברור מקסימלי. יש למישהו רשב"ש, מישהו יכול לבדוק את הרשב"א, מכיוון שאי אפשר להגיע לשום הכרעה, מהר עדיף יותר מגלבים באותה. תודה. בבר השבא, כל הקטע הזה של איקה למקם על הדמילתא ולקה למקם על הדמילתא חסר. ברמב"ן הוא מודגש. כן. רשב"א, הוא לא מחבר את זה לאיקה למקם ולקה למקם, הוא רק אומר, בתרי ותרי לא מן כל דיון גבר. אז אתה צודק שברמב"ן זה בגלל ה... רק אומרים כל דיון גבר, איך דאיקה למקם על הדמילתא, וכאן הגענו למבוי סתום. אוקיי. צריך לחזור לרמב"ן כשאני אומר את השם ללמוד את הסוגיה הזו שוב עדיין. אוקיי. אז בואו, טוב, אני רק אקדים, אני רק אתן לכם הקדמה לסוגיה הבאה. אוקיי, ראינו כאן שלוש נפקמינו. נפקמין אחת, מה קורה אחרי כל דיון גבר? נפקמין השנייה, מה... טוב, נפקמין השנייה, יש לנפקמין ראשונה, ארבע ביטויים. לגבי שבוע, מה לגבי נסינה למישהו אחר, מה לגבי תפיסה שנייה. ראינו נפקא מינה השנייה בקשר ל... טוב, מה ראינו ראשון? ראינו את הנפקא מינה, תזכירו לי, את הנפקא מינה השנייה לפני שהגענו לתרי ותרי. כן, על ספקת הדינה, ספקת המציאות, אחר כך הגענו לקרבת לשאלה של תרי ותרי. הנפקא מינה הרביעית כאן, מה קורה כשהחפץ נמצא תחת ידינו, אם נשחרר את החפץ כדי לאפשר מאבק של כל יום כבר. אז כאן רק נקרא כמה מילים, ותחסם סופר, ואחר כך כמובן נחדד את הסוגיה בפעם הבאה. בדף ל"ד עמוד ב', יש שני ויכוחים בין רב פאפא לבין רב יהודה. אנחנו נתחיל דווקא עם הוויכוח השני. הוויכוח הראשון, מה אם אחד מהגורמים מבקש מבית דין לתפוס את החפץ כדי לתת לו זמן להביא עדים? זאת שאלה של תפסינן או לא תפסינן. ויש ויכוח שני, ולא ברור אם יש קשר או אין קשר בין הוויכוחים, אבל כרגע נתמקד בוויכוח השני. אם בית דין כבר תפסו, אם בית דין יוציאו את החפץ כדי לאפשר תחרות של כל יום כבר. אז בואו נקרא את המחלוקת השנייה. אוקיי? מפקינן או לא מפקינן? רב יהודה אמר לא מפקינן, רב פאפא אמר מפקינן. מה המצב? עוד פעם בית דין תפסו. למה בית דין תפסו? הם החליטו לתפוס, ואחר כך מחליטים, בואו נחזיר את זה לכל יום כבר. אם לבית הדין יש את הכוח להוציא חפץ מתחת ידם כדי להתחיל תחרות של כל יום כבר. המצב הקלאסי של כל יום כבר הוא ארבע מונחת באגם. הוא קרקע שאין עליו אף אחד. כאן בית דין כבר תפסו את החפץ. למה תפסו? כרגע לא חשוב, אבל תפסו חפץ. האם בית דין יכולים להרפות את החפץ כדי שהחיות יאכלו את המסר. כן, הנה, דגים וקופצים מה... אז לפי רב פאפא מפקינן, לפי רב יהודה לא מפקינן. ונשאלת השאלה נגד רב יהודה, למה לא מפקינן? הרי זו החלטה טבעית. ברגע שכל דיון גבר הוא פתרון, אז אם הוא פתרון בצורה פסיבית, למה כל יום כבר לא יכול לעבוד פתרון בצורה יזומה, בצורה פעילה, שבית הדין ישחררו חפץ כדי שהתחרות תתחיל. אז הרבה אחרונים מבינים שזה בדיוק המחלוקת. המחלוקת ויהודה ופאפה היא מחלוקת איך להבין כל יום כבר. אם כל יום כבר זה אקט פסיקתי, אז נוכל ליזום אותו ולהניח חפץ שנמצא תחת ידינו כדי להגיע לפסק והכרעה דרך המנגנון ודרך ההיגיון של כל יום כבר. אבל אם כל יום כבר זה חוק הג'ונגל, אז בסדר, אולי נוכל להסתלק, אבל אם החפץ כבר מונחת תחת ידינו, תקשיבו היטב, אז כבר הגענו למצב שאי אפשר להרפות. כל החידוש של כל יום כבר של סילוק, שיש זכות לבית הדין לפעמים להתעלם. אבל אם כבר התערבנו ותפסנו מכל מיני סיבות, אז כאן אנחנו כבר בשלב שאי אפשר להתנתק, אי אפשר להתעלם, כבר נכנסנו לתוך המנגנון הפסיקתי, ואנחנו לא יכולים להרפות ולעזוב. כך מבינים החסם סופר, רבינו מאיר שמחה את הסוגיה, ואת השם ביום שישי, נעלה הבנה אחרת של רבינו יונה, ואולי של מרדכי, בואו נסתכל, לשון מאוד מאוד צח, מאוד מאוד קל, החסם סופר, ועוד נראה לי דפליגי בטעם עולם כבר, דמנד סבילי מפקינן רב פאפא, סבילי כפרש הרש. ואם כן דינו, ולא אלמות באלמה, הוא מפקינן. ואידך סבילי כרשפם, שהוא אלמות. זה סילוק. ובית הדין מסלק יד ממנו, ולהל, לא מפקינן, לגזול. אנחנו לא נהיה שותפים לגזלה, לאלימות, לבריונות. אם כל דיון כבר זה סוג של הכרעה, נוכל לזום אותו. אם כל דיון כבר זה סוג של אלימות, מה ש... סתם סופר טוען, או סתם איזה תחרות, אז אולי נוכל להסתלק, אבל ברגע שתפסנו, זה כבר מאוחר יותר מלהסתלק. כן, זה קצת מזכיר לנו את המצב בסנהדרין דבב, שלבית הדין יש כוח של פשרה, ואולי פשרה זה סוג של התנתקות מהדין. אבל לפי הגמרא בדבב, המנה לבב המבט, כשבית הדין התקדמו לאיזשהו שלב, ולא ברור מה השלב, כבר אי אפשר להתנתק. כבר נקלעת, כבר נכנסת לתוך הפסק, ואתה חייב לגמור את הפסק. יש מחלוקת מתי, זה הגמור בדף ומבט, אבל שוב פעם, בהתחלה נוכל להסתלק, אבל ברגע שתפסנו והתחלנו להתערב בכל הנושא הזה, אז היכולת הזאת להתנתק, אם באמת כל דיאל מגבר זה סוג של ניתוק, היכולת הזאת לא קיימת, בלשון שרבינו מאיר שמחה, תם פלוקתתם נרדים נעימה כתם הרש, וכל יום גבר, משום לכל מן דמתגבר מן הסתם הדינימו ולקח גבר, או מטעם תחכמים הסוכים מדבר דפשה לברר, אז קבור לכל כל יום גבר, ולתם הרש אבי כמו בירור, ולקח מפקיר, משום דמה אכפת לנו, ואיך נפסיד ממון הדין שי? מה שאין גן לתם בית, שייך סברת הרשבם, דמאחר שבא ממון לבית דין, אין רשאים להפקירו, לשון של הפקיר שהוא שואל מרשבם. זאת אומרת, ובזה נסיים, אפשר לומר שהמחלוקת רבי יהודה ורפפה היא המחלוקת של אביי ורבא בבבקה. זה הכוח של המדמת. יש שני ויכוחים רחוקים על נושאים לגמרי שונים, אבל אביי תפס שכל דלם גבר זה בירור, ואז דידי מסרתי. גם רפפה תפס ככה, זה סוג של בירור, ואז מפגינן. גם אם תפסתי נוכל לשחרר כדי להתחיל את התהליך הבירור. מה שאין כן רבה בבבא קמא קופי הזין חשב שזה סילוק. בכיוון שזה סילוק אסור לך להעביר למישהו אחר. וגם רבי יהודה בבא בסרא, המדלת רבי חשב שזה סילוק וממילא לא מפגין. אז כל העסק הזה בראשונים הצלחנו למצוא לפחות שני מחלקות המראים שאולי קשורות לשאלה הזאת. וזה בעצם השאיפה. השאיפה הגדולה של למדן זה לא רק לראות זה בראשונים אלא קריאה הרמנותית לראות בתנאים והמראים, אחרי שראית את זה בבירור בראשונים, לראות שגם המראים שידעו את הגמרא כל כך טוב, שפשוט נכנסו ומפגינן ולא מפגינן, והיה ברור לכל אחד בכיתה, למה מפגינן ולמה לא מפגינן, איך להסתכל על כל דיאלם גבר. ארבעי ברם נכנסו לחדר, דידי מסר, או שלא דידי מסר, כי היה ברור שהוויכוח הפנימי הוא איך להתייחס למצב של כל דיאלם גבר. מי רוצה שם פעם הבא, סליחה, נתייחס לגישה אחרת בסוגיה, למה לא מפגינים לפי רבי יהודה, גישה של בן יונה. גם נתייחס קצת לשאלה מקורי תפסינן או לא תפסינן, שאלה אחרת, הם בכלל בית הדין יכנסו לתוך המצב לתפוס כדי לאפשר הדין. ואחר כך נגיע לכל הבני דודים של כל יום גבר, יחלוקו, שירדו דדיינה, מאמנות בסופק, אם אנחנו שיבואו ליהו, ובזה נוכל לסיים את הסוגיה. אני מקווה לגמור את זה, מקווה לגמור את זה ביום שישי. יש כמובן את הסוגיה של בב מציע ושתי מוח, זה טוב, לא, אני אנסה. אני אנסה לך מוח זה ביום שלי. אוקיי, טוב. יש לי מישהו טישו? ספי, דיוק טוב, אני שומע מה שאתה אומר. ספי, דיוק מצוין ברמב"ן. כי קראתי את זה ברשב"א, בריטב"א, כל הקטע הזה של איקה למכה ולכה למכה לא קיים. זה לא קשור לעדים, זה קשור ליכולת להוכיח בעתיד. כן, אז אתה צדק ברמב"ן. כן.
את הלמדאים. הרב הציג את המטרה של הלמדנות כדי לחלט מחלוקות, תנאים, אמוראים, ראשונים. פעם הרב שמואל עשה לנו שיעור...
טוב, קודם כל למצוא מחלוקות, אחר כך לחבר. יש שני הישגים, קודם כל שהמוראים קיבלו בזמן שזה שגם תנאים.
פעם הרב שמואל עשה לנו שיעור על נרות שבת, כן, בשיעור א'.
על נרות שבת.
קירה שהתחילה מהקרעים והגושים וירדה עד לאחור. ואז בסוף מגיעים איזשהו אבסורד, כי הראשונים הם כמו בית שמאי, שהם לא אחראים, ונוצאת על משהו חסר פשע.
זה מעבר לליגה.
אבל גם, אפילו בדרך של אבו, זה מה שהראשונים פוסקים דרך שלא נפסקה להלכה. אני רק פוסק מישהו אחד, כמו רב פחו, כמו רב יהודה, והראשונים...
מה השאלה שלך, שאין עקביות בראשונים, או שאין עקביות פסיקתית?
אני חושב שא', צריך לדבר על זה שהם לא ידעו שחולקים את המחלוקת. אני לא יודע שחולקים את המחלוקת, אז הם היו הולכים כמו מי שהלכה כמותו, ולא כמו הדעה השנייה.
האם כל דלת מועד? בשוכן ערך או בגמרא?
אני אחר כך מקרא בשמואל. אז צריך לפסוק כמו, תמיד בהקשר, אני אחר כך שמואל בדיני. ושמואל סובר שסתם אני זורק, שכל דעלים זה בין
עוד. זה חלום הברור, אז מואל סובר שזה סילוק. אז עכשיו אתה.
אני חושב
זה שראשונים לא כל הזמן סטאק אפ וסדר הנכונים, זה רק אומר שבסוגיה אחת, ביישום אחד, חלקו על הלכה אחת שם.
מה לא חושבים שאנחנו אמורים לעשות בסדר?
מה?
מה לא חושב שהדבר הראשון מה שאנחנו צריכים לעשות בסדר? להבין מה זרמים בסוגיה, מה החלוקה הסיסטמטית,
כן, כן.
מה הטיפוליטיבית של...
כן.